שעה היסטורית. ציר רומא ברלין. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על איטליה של בניטו מוסוליני.
שבת שלום פרופסור.
שלום.
בתוכנית שעברה השארת אותנו בגרמניה ערב מלחמת העולם השנייה.
עכשיו אנחנו עוברים לאיטליה ערב מלחמת העולם השנייה. איטליה היא הייתה פשיסטית לפני גרמניה. ויש פרשה שלמה. היה לי אדם שיכולתי להתייעץ איתו, שהוא מכיר את הנושא, והאדם הזה היה מלך איטליה. בצורה מאוד מוזרה, כשהייתי בפורטוגל, אמרתי לחבר פורטוגלי שאני מתקשה להשיג חומר על איטליה. הוא אמר, למה אתה לא מטלפן? למי? למלך, הוא גר בווילה ממול.
מלך איטליה? מחכה כן. לטלפונים מפרופסור ארסגור שישאל אותו שאלות על איטליה?
כן, והוא קיבל אותי מאוד יפה. ואחרי זה הוא נתן לי עצות כשאלתי נעים ערבים, הוא אמר לי, אנחנו שלטנו על לוב ועל המשאבות בסומליה, כי אנחנו הכנפנו להם.
אבל למה מלך איטליה גר בפורטוגל?
כי הוא גורש, מפני שהוא מלך חודש אחד.
חודש אחד?
כן.
טוב, זו מלוכה, הייתי אומרת, חולפת. לא ממש הותיר החותם בהיסטוריה.
השם היה אביו, ויטור אמנואל השלישי. הגמד.
הגמד? כן, באמת גמד?
הוא הגמד, כן.
אוקיי.
הוא הגמד מפני שבמשפחה שלו הדודנים התקדנו אלה באלה. וזה הביא לניוון.
אז מתי שלט ויטור אמנואל השלישי?
הוא שלט עד מלחמת העולם השנייה. ומעניין מאוד שכאשר הגיעו למסקנה במשפחת המלוכה הייתה נקראת בית סבויה. שהנישואים בין קרובי משפחה מביאים לניוון.
כן.
הוחלט שהמלך הקטן הזה חייב לעשות אישה ענקית כדי לתקן את המעוות. ואת מי הייתה? ביתו של מלך מונטנגרו. זה מונטנגרו זה עם סלאבי, צ'רנגור זה נקרא הר השחור, בדרום יוגוסלביה. ובאמת התוצאה הייתה מאוד מסביבת רצון. כמו למשל, אדם שאני הכרתי, אומברטו השני.
שמלך חודש אחד?
כן.
איך בעצם הוא גורש?
הוחלט שיהיה משאל עם עם איטליה תהיה רפובליקה, הוא תמשיך להיות מלוכה. וכן, המלוכנים הפסידו. ולפי דעתו של אותו אדם שדיברתי איתו, המלך עצמו, השם היה, הוא לא אמר לי זה בגלוי, אבל אני הבין אותי שאביו היה השם.
מדוע?
מפני, במקום להתפטר מיד עם הפיכת מוסוליני, הוא המשיך והמשיך והמשיך, וכל פעם ויתר סמכויות לטובת בנו, עד שלאיטלקים זה נמאס.
בעצם המלך לא עשה שום דבר כדי לעצור את מוסוליני, נכון?
המלך מינה את מוסוליני, מפני שהיה רושם, זה מאוד מעניין. אני מציע שנחזור ל-1922.
בוא נחזור לשם.
כן. כאשר התנועה של מוסוליני היא די חזקה.
מי אבל שלט באיטליה עד אותו זמן?
היו מורגנים, דמוקרטים, ליברליים.
והמלך הוא מלך חוקתי בלבד?
כן, חוקתי, כן.
שוב, בלי שום סמכויות.
עכשיו הוא יוכיח שיש לו סמכויות.
כן, אבל הוא לא מנהל את המדינה בפועל.
לא, וראש הממשלה היה לואיג'י פקטה. לואיג'י פקטה היה ראש הממשלה הקונסטיטוציוני האחרון של איטליה לפני מוסוליני. והוא היה משוכנע שאפשר לעצור את מוסוליני. והצבא נשבע שאנחנו מטעתים את ה מה היה הכוח של מוסוליני? 10,000 אנשים, רק טק, כפי שאומרים באנגלית, אנשים מעורבבים ללא הכשרה צבאית. והצבא אמר, אם הם ינסו לתפוס את השלטון, אנחנו נפזר אותם. ואז לואיג'י פקטה, וזה מאוד מעניין, בערב שהוא שמע, זה היה אז בערב, והוא אמר לראש הממשלה, תבוא מחר ב9, ואני אחתום על החוק להקים את הכוח שיפזר את הפשיסטים. כשראש הממשלה לואיג'י פקטה חזר לארמון למחרת ב9 בבוקר, המלך שינה את עמדתו. מדוע? מפני שבתוך המשפחת המלוכה היו אוהדי הפשיזם. ולפי הנה היא משטר שיגן על המלוכה, אם אנחנו נשנור לשבור על זה, גם המלוכה תלך.
כלומר, גם אנשי המלוכה נפלו בקסמו, אני יודעת איך להגדיר את זה, של מוסוליני.
לא, הם חשבו שהוא יכול להגן למלוכה.
רצו מנהיג חזק שיציד את איטליה קדימה.
הם לא שמו לב שלמשל בצפון אירופה יש מלוכות, גם בשוודיה, גם בנורווגיה ובדנמרק, ובכלל לא חשבו לשנות את זה, מפני שהמלוכה הזאת, כמו באנגליה, היא לא מונעת את קיום הדמוקרטיה.
אתה החזרת אותנו ל-1922, אז קורה הלילה הזה שבו
כן,
המלך
כן.
משנה דעתו.
מפני שהסיסמה של מוסוליני היה מרצ'ה סו רומא, הצעידה על רומא.
כן.
והצעידה הזאת היה למעשה הפיכה בכמה ימים, אשר בסוף היה חייב להיות המרצ'ה, כלומר, אותם 10,000 שהצבא לא העריך אותם, היו חייבים להופיע מול הארמון, ולדרוש להיכנס. עכשיו, זה לא קרה, מפני שהממשלה נכנעה, בגלל המלך נכנע. והוא קיבל את מוסוליני ומינה אותו ראש הממשלה.
איפה בכלל מגיע מוסוליני?
מוסוליני היה סוציאליסט צעיר, כשפרצה לפני מלחמת העולם הראשונה. והוא חונך על ידי יהודיה בשם מרגריטה צרפתי, שהיא הייתה זו שלימדה אותו להתנהג בחברה.
היא הייתה האהובה שלו.
כן, היא לימדה אותו להתנהג בחברה, והיא שפשפה אפשר להגיד אותו. היא הכינה אותו לתפקידים פוליטיים.
איפה הם נפגשו?
הם נפגשו באיטליה. זה לא היה קשה להיפגש באיטליה. היא לא הייתה מדינה גדולה.
אבל הוא ברח, נכון?
הוא נסע לשוויצריה כדי לעבוד ולא להיות ניתן לגיוס. כי איטליה הייתה מדברת על השתתפותה הבאה במלחמה של תפרוץ, ולא רצה להילחם.
אתה מדבר על לקראת מלחמת העולם
הראשונה.
הראשונה.
כן.
והוא לא רצה להתגייס לצבא האיטלקי.
מפני שהסוציאליסטים היו נגד מלחמה. אבל לאחר זאת הוא שינה דעתו, והפך מסוציאליסט, פציפיסט, לאומן.
איך זה קורה המהפכים האלה?
מפני שהוא הגיע למסקנה, שהוא יכול להגיע לשלטון, רק בצורה כזאת.
כלומר, החלטה אופורטוניסטית לגמרי. לגמרי. לא באמת מהפך אידיאולוגי, אתה אומר.
יותר נעים להיות דיקטטור ולהיות משרת באיזשהו מקום חשוך.
ואז הוא מקים במו ידיו את התנועה?
ב-1919 היה מפגש במילאנו, ושם הוא הקים את התנועה, ואחרי זה הוא התבדח שהם היו 600 אנשים שהתכנסו במילאנו, ואחרי זה 2 מיליון הם טענו שהם היו באותה פגישה.
אבל זה שונה מהיטלר. כלומר, היטלר הצטרף למנגנון קיים של מפלגה קיימת, אמנם קטנה מאוד, הנציונל סוציאליסטים, השתלט על המפלגה הזו והפך להיות זה שעומד בראשה והוביל אותה לניצחון הגדול. מוסוליני מקים מפלגה משלו.
כן, מאוד מעניין. אחד שמע על השני בתקופה מאוד מוקדמת. והיטלר שלח צילומו מוסוליני, מיכולי הצלחה, ומוסוליני בכלל לא איבד אותה באיזה מקום, הוא לא חשב מי זה הגרמני הזה. אני רוצה להגיד לך, המפגש הראשון של מילאנו היה בכיכר הקבר הקדוש, סן סבולקרו, ואחרי זה מוסוליני התבדח ואמר שהוא לא חשב שבקבר כזה יש מיליונים של מתים, מתים חיים מאוד.
אבל מה באמת היה סוד ההצלחה? איך המפלגה הזו שקמה ב-1919, ב-1922 כבר עושה את המצעד על רומא?
הייתה אכזבה איומה מתוצאות המלחמה.
שוב אותו סיפור.
הרי איטלקים היו בעלי ברית עם גרמניה ואוסטריה, וברגע האחרון הם שינו את עמדתם והצטרפו לבעלי הברית, צרפת או לאנגליה. אבל לא הסכמים מוקדמים, לא הבטיחו להם שום דבר. ואחרי זה, האיטלקים ראו שהאנגלים הצרפתים מצפצפים עליהם, והם לא נותנים להם מה הם רצו, הם רצו הרבה מאוד, והם לא קיבלו כמעט שום דבר.
שזו תמיד בעיה.
כן, ולמשל היה מקרה מאוד מעניין, הם רצו את הנמל פיומה. פיומה זה נקרא נהר באיטלקית, וזה, אל תשכח שהאימפריה האוסטרו-הונגרית הגיעה עד לאיטליה. בחלקה הדרומי.
כן.
והיה משורר אחד, דמות מאוד מעניינת, גבריאלה דנונציו, שהיה קודם כל משורר טוב מאוד, אבל היה גם טייס, והוא הלהיב את האיטלקים על ידי זה שהוא מצא את הטייסים, והם הפציצו את וינה, שאוסטריה הייתה במלחמה עם איטליה.
בזמן מלחמת העולם הראשונה?
כן.
אחרי המעבר לצד בעלות הברית.
כן, כן, כמובן, כן. וזה היה בהישג עצום. ואחרי זה מלך איטליה מינה את המשורר הזה, גבריאל דנונציו, מינה אותו נסיך של ההר המושלג, פרינציפה דה מונטה נבוזו.
שזה תואר.
כן.
ממש פואטי.
הוא היה משורר.
נכון.
אז הוא קיבל את זה. והוא היה... קודם כל היה משורר טוב מאוד, אבל כן...
לא, זה ממש איש אשכולות, זה גם טייס, גם משורר וגם נסיך.
לא רק זה. כאשר הוא ראה שהאיטלקים לא רוצים לנצל את ההזדמנות ולתפוס את העיר פיומה, הוא תפס את פיומה.
הוא לבדו?
לא, כמובן לא לבדו, כבר הם תומכים. והם הכריזו מלחמה על איטליה.
הם הכריזו מלחמה על איטליה.
מפני שאיטליה לא רצה לכבוש את פיומה.
זה אחרי חוזה ורסאי שבו היא לא קיבלה את פיומה?
כן, כן, כן.
מה אתה אומר? אז היה חוסר יציבות די משמעותי.
ואני זוכר שאני בתור אספן בולים, הייתי מלהוט לקבל כיווסים בולים מאוד יפים של פיומה עצמאית, מדינה עצמאית. ואחרי זה האיטלקים שלחו כמה מניות מלחמה.
רגע, והשגת בולים כאלה?
כן, כן.
יפה.
כי פשוט מאוד, הרפובליקה של פיומה, רצה לממן את מעשה על ידי מכירת בולים. כל אוהבי בולים, פתאום מדינה, פיומה, מדינה נגד איטליה, זה פנטסטי.
כמה זמן החזיקה המדינה הזאת?
כמה חודשים.
כמה חודשים.
על הבולים הייתה פרצופו של גבריאלה דנונציו בתור רומאי. פתאום בא עכשיו הפולחן הרומאי.
ברור.
שאנחנו הפשיסטים, אנחנו ראשי רומא הקיסרית.
כפי שבגרמניה דובר על המסורות הוותיקות של הרייך, אז הנה הם חוזרים לימי רומא.
כבר נשכח שגרמניה הנאצית קרא להתקפה על ברית המועצות ברברוסה, כי ברברוסה היה קיסר. ברברוסה נקרא זקן אדום. היה קיסר בימי הביניים, והיטלר רצה להמשיך במסורת שלו.
אז כשאנחנו כולנו משתמשים בשם הזה מבצע ברברוסה, שהוא שגור, לא תמיד אנחנו יודעים שבעצם הכוונה הייתה לעורר את הגאווה הגרמנית ולחזור לשורשי האימפריה הגרמנית הגדולה.
הרי היטלר הבטיח להקים אימפריה של 1,000 שנה.
כן.
בסך הכל היא נמשכה 12 שנים. יש הבדל גדול.
כן.
כנראה הוא לא ידע חשבון היטלר.
או שלא היה נביא חזק.
בדיוק.
ובאותו זמן באיטליה מתבצעים ניסיונות ההפיכה, או הניסיונות לכבוש והכיבוש בפועל של פיומה.
אני רוצה להגיד לך, ההמשך והמוסר, שהיום פיומה לא של איטליה, הוא נקרא ריקה, ריקה זה נקרא נהר, וגם פיומה זה נהר, והיא שייכת לקרואטיה, חלק שעבר של יוגוסלביה.
אז דנונציו היה ודאי אוכל את כובעו
בבושה. לא ספק. דנונציו... היה גיבור לאומי של הפשיזם. אדם אחד נכנס לחדרו, לא יודעים מי, וזרק אותו בעד החלון.
כלומר, הרג אותו?
לא, הוא פצע אותו קשה, ולמעשה הוא שם לקץ הקריירה הפוליטית שלו.
ולא יודעים מי זה היה אותו?
לא.
מה אתה אומר?
סימן שהאנטי-פשיסטים היו מאורגנים.
היה מעניין באיטליה באותה תקופה.
לא הייתי רוצה להיות שם.
לא, גם אני לא.
Cosa dice il monte alla neve che si scioglie va? Non racconta poesie, ma sa, rifluisce il fiume sulla neve va, foglie, erbe, fiori e la pioggia lo bagnerà. Della vita lei a lui riunirà. Cosa dice alla madre il figlio che crescendo va? Non racconta poesie, ma sa, rifluisce il fiume se la neve va. Scendono i sentieri fino al punto che li unirà. Il cerchio della vita lei a lui riunirà.
אז מוסוליני הולך ומתעצם.
כן.
והוא מנצל את הקושי הגדול של איטליה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואת תחושת התסכול והכיפוח, ממש כמו היטלר בגרמניה.
כן, אבל הגפתל היה שגרמניה הייתה עשירה, רמה גדולה, טכנית.
גם אחרי הפיצועים וה...
בוודאי. התוצאה הייתה שהוא הצליח לשקם את הכלכלה.
לא, זה כבר אחרי שהיטלר עולה לשלטון.
כן, אבל הוא הפוך את זה לכלכלת מלחמה. לומר, איטליה היא ענייה. אין לה אוצרות טבעיים. שיש, אבל מה אפשר לעשות בשיש? אי אפשר לעשות טנקים.
אפשר לעשות מטבחים.
אפשר לעשות פסלים.
או מצבות. אבל כל הדברים האלה לא יעשירו את איטליה.
בדיוק. אבל הם לא הבינו את זה.
אבל מוסוליני, אחרי שהוא תופס את השלטון, הוא יוצא בסדרה של עבודות יזומות, רכבות ותעשייה.
הוא רוצה קודם כל להיבוש הביצות. הביצות היו מפרים מאוד לכלכלה, לחקלאות, והוא מצליח כשהוא... נוסף לזה, הוא פתר את הבעיית היחסים עם הוותיקן. סוף סוף, מאז 1870, היה מסף של מלחמה ממש בין איטליה לבין הוותיקן.
למה?
מפני שהוותיקן היה סוף סוף ראש של מדינה. אבל אי אפשר להקים את אחדות איטליה בלי לכבוש את רומא. ועל כן, כאשר ויטור אמנואל נתן פקודה לצבאו להיכנס לרומא, היה ברור ששלטון הוותיקן נגמר, והוא נשאר בתוך החסר שלו כמה גנים, וזה הכל. מהפתרון שמצאו בימי מוסוליני, החליטו שהגנים הללו הם יהיו עיר, והעיר הזאת היא מדינה עצמאית, שיטה של ותיקנו.
וזה בעצם נשאר עד היום.
עד היום, כן. עם בולים ועם מטבעות ועם הכל, עם תחנת שידור, וזה פתר את הבעיה של היחסים עם הכנסייה הקתולית.
אז בעצם מוסוליני עולה לשלטון כשהוא ניסה גם על כפי המלך, גם כן. על כפי הכנסייה. מה לגבי בעלי ההון? הם תומכים בו או מתנגדים?
בוודאי. הרי הם פחדו מהסוציאליסטים. הם פחדו שיקרה באיטליה מה שקרה ברוסיה, מפני שהם מאוד מושפעים על ידי הרוסים, והיו בתי חרושת ששם השלטון עבר כבר לפועלים.
נזכיר מה שקרה ברוסיה, כמובן, כן. התמוטטות השלטון הצארי ועליית הסוציאליזם, הקומוניזם.
כן, והתמוטטות הקפיטליזם. ובאיטליה סוף סוף הייתה מסורת יותר ארוכה של תרבות מערבית מברוסיה, ועל כן היה מאוד מוזר לראות את איטליה לובשת לבגדים רוסים, וזה לא תפס כל כך, ולמעשה הוא הסיר איטליה למסלול האירופאי בתור אימפרטור רומאי. וכאן הייתה איזה חטא קדמון באיטליה. הם המדינה האירופאית היחידה שנוסחה על ידי שחורים ב-1902. הם רצו לכבוש את אתיופיה.
טוב, אז זה נחשב חטא קדמון. היום אנחנו מבינים שזה יכול לקרות.
כמובן, אבל בימי מוסוליני הפשיסטים זה החטא קדמון.
כן.
והם רצו בכל מחיר הפשיסטים לחזור לאתיופיה, לכבוש אותה ולהקים אימפריה רומית חדשה. והם הצליחו. ב-1936 הם ביסו צבאות, ועל ידי שני שטחים סמוכים לאתיופיה, לסומליה ואריטריה, הם חדרו לאתיופיה, הפילו את הקיסר היילה סלאסיה, שאומנם הוא נסע לג'נבה לבקש מחבר הלאומים עזרה, שהוא לא קיבל, והם הכריזו על ויטור אמנואלה קיסר אתיופיה. ולאחר זאת, עם ההצלחות של היטלר, מוסוליני היה מקנה בו. זאת אומרת, כל פעם שאני נפגש עם היטלר, הוא אומר לי שהוא כבש עוד מדינה.
זה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי כן, פרוץ המלחמה.
די, כן. ואז הוא חשב שהוא יכול גם לכבוש משהו, לא מאמצים גדולים מאוד, אלבניה. אלבניה הייתה ממול, כלומר ממול היא החוף האיטלקי,
כן.
ומעבר לים האדריאטי. זאת הייתה מדינה מאוד מוזרה, מדינה מוסלמית, אשר שהוא, המנהיג המקומי, המלך זוג הראשון, הצליח לארגן אותה פחות או יותר לפי קווים אירופאים. וזה מוסלמי לא רצה. כי אם אלבניה הופכת מדינה אירופאית, אני לא אוכל לכבוש אותה.
מתחילה לעבוד איום.
כן. ואז הוא מצא איזו פרובוקציה, כבש את אלבניה, זה היה כל כך קשה, ואיתור אמנואלה, שהיה כבר מלך איטליה,
וקיסר אתיופיה,
הפך עכשיו למלך אלבניה.
נו, אני בטוחה שהוא היה מאושר.
עוד איך.
הצלחות הצבאיות של מוסוליני, אבל קודם התייחסנו גם לעניין הכלכלי. הוא מצליח כפי שהיטלר מצליח בגרמניה, הוא מצליח לשקם את הכלכלה האיטלקית?
כן, אם כי הממצאים בצנועים. פשוט איטליה לא הייתה מסוגלת להביא את האוצרות הטבעיים שהיו לגרמניה.
אבל מבחינת איכות החיים של התושבים, היא עולה בימי מוסוליני?
היא עולה במובן זה שיש הרבה מצדים ומחלקים אוכל חינם, אבל באופן מעשי אין הבדל גדול.
הבנתי.
הכל היה תיאטרון וחזית קיצונית.
מה לגבי אופוזיציה?
אופוזיציה הייתה הושלחת לבתי סוהר, אם כי לא בתנאים של מחנה תיקוז, כמו בגרמניה, ולמעשה הם משתחררים לאט לאט. מה שמעניין זה שמוסוליני ביטל את הפרלמנט כמובן, והוא הקים גוף אחד חדש, המועצה הפשיסטית העליונה, שהיא הייתה למעשה המוסד הנבחר. הוא למעשה לא נבחר מפני שהפשיסטים הם קבעו מי ישתתף, אבל ברגע מכריע, כאשר המלחמה התחילה להפוך לעוד מאוד מסוכנת למען מוסוליני, מי שהפיל אותו הייתה דווקא המועצה הפשיסטית העליונה, ואלה שדיברו וביקשו וטבעו להחזיר את המלך, את הסמכויותיו, כלומר, על חשבון מוסוליני, זה היה החתן של מוסוליני, הרוזנציאנו.
החתן של מוסוליני בוגד בו.
כן. הוא לא בוגד בו, אבל מוסוליני, שלא היה אדם נוח כזאת, הוא מצליח להביא אותו לדין ולהוציא אותו להורג.
את החתן שלו.
כן. ויש כאן ספר שיצא באיטליה, ותגידי לי מי כתב אותו. הספר נקרא כאשר סבא הורג את אבא.
אז כתב אותו הנכד של מוסוליני, כן. הבן של החתן.
כן. מפני שהאשתו של החתן היא הרוזנת שיאנו, איבדה קשר עם אביה, ברכה לשוויצריה, אמה היא ברכה, עם היומנים של צ'יאנו, שאפו לבסט סלר, מפני שצ'יאנו היה שר החוץ, והוא היה תמיד כותב יומן על כל מה שקרה, והיצירה הזאת, היא לבסה הייתה אישית, אבל היום זה מקור היסטוריה עצום.
ברור. כן. אני חושבת על הנכד הזה, ואני מתארת לעצמי כמה טיפול פסיכולוגי הוא בטח היה...
הוא עדיין קיים, הנכד הזה, כן.
זאת כי זה חתיכת טראומה להתמודד איתה, כשסבא רוצח את אבא, אחרי שאבא בוגד בסבא, הוא מבקש להחליפו בשליט אחר.
להחזיר למלך את הסמכויות שלו.
לא, אני לא... צעד מצוין של החתן, אני רק אומרת שמבחינה משפחתית, זה לא מטען שקל להתמודד איתו.
לא כל כך נעים, כן.
לא נעים.
לא, זה לא משפחה לדוגמה.
בטוחה. אגב, הוא היה איש משפחה מוסוליני? הוא מתחתן עם מרגריטה צרפתי?
לא, חלילה.
יהודיה.
לא, לא בגלל זה. כי עדיין הוא לא אנטישמי. הוא יהפוך לאנטישמי כדי למצוא חן בני היטלר. כן.
אז עם מי הוא מתחתן?
רקל מוסוליני, גברת רקל מוסוליני, שהייתה עם בבנים שלו. והיא הייתה חייבת לסבול לכל מיני דברים של ההספתקות. אל תשכח שבסוף, אחרי שהמלך הדיח אותו, והשליך אותו, לא לכלא, אבל הוא היה סגור במלון בערי אלפים.
מוסוליני.
כן, מוסוליני. והיטלר מינה קצין אס-אס, אוטו סקורצני, למצוא איפה הוא נמצא מוסוליני, ולשחרר אותו. הוא הצליח על ידי דאונים עם מנועים, שעלו לאותו הר, והוציאו את מוסוליני, ושחררו אותו. מוסליני לא התחשק לו להחזור לפוליטיקה. הוא רצה להחזור למושב של... למולדת שלו, רומניה. זה לא רומניה, רומניה, זה מחוז איטלקי. והתנו לו...
שזה עשוי לבלבל, אז בואו נדייק בעניין הזה.
רומניה.
שזה פשוט מחוז באיטליה.
באיטליה, כן.
לא המדינה רומניה.
לא. אם כי המקור של שניהם, אותו מקור, זה רומא.
אגב, אם אנחנו מדברים על מקורות ועל שמות, השם פשיזם...
זהו, פשיזם, פשו זה הסמל של ה... וזה עוד מעניין שזה קשור עם ציר רומא ברלין. מה זה ציר? ציר זה מקל שמאחד את שני הגלגלים של הגלה.
כן.
מזה ומזה.
נכון.
אבל זה מוכרח להיות גם הסמל של הפשיזם, שהופיע הפשיזם, הפשיה, כלומר אותו ציר, הופיע כמקל, מסביב לו שוטים, חומר הנישה,
כן.
ובקצה המקל גרזן, חומר הנישה האחרון, מתיזים את הראש.
כלומר, המילה פשיזם בעצם באה מהמילה ציר,
כן.
והסמל של הפשיזם הוא מקל או ציר שמחבר בין שוטים לבין גרזן.
אבל...
בין הנישה קלה יחסית לבין הנישה הסופית, המוות.
בדיוק. וזה כמובן מפחיד.
מעורר השראה ותקווה.
זה מעורר פשיזם, זה כן. מה שהוא התכוון להיות. מבחינה זאת זה נכון, סמל טוב, תנועה כל כך אנטי-אנושית.
ומאיפה מגיע הכינוי הדוצ'ה?
דוצ'ה זה מן המילה דוקס ברומית, מנהיג. דוצ'ה, דוצ'ה, הם היו קוראים, הוא היה מאוד גאה מזה.
הוא היה נואם גאוני כמו היטלר?
לא. הוא היה נועם, אבל אני הייתי באיטליה וראיתי את המקום מושב המפלגה הפשיסטית והייתי צילומים כאיך היא נראתה, איך נראה הבית הזה. הוא היה ממש מכוסה פוסטרים, כל הבית, בית של כמה קומות, עם פרצוף
של
עצום של מוסוליני של כמה קומות. דוצ'ה, דוצ'ה, מנהיג.
Thank you.
בתחילתו, כאשר הוא הצליח להחזיר את האימפריה על ידי כיבוש אתיופיה. זה הרגע הראשון, פתאום בלילה הוא שמע שהאיטלקים נכנסו לאדיס אבבה, בירת אתיופיה, ואתיופיה ישב של איטלקיה, והיה אורגיה של שמחה מאורגנת ברומא ובכל ערי איטליה.
דיברנו על הציר הזה בין רומא לבין ברלין, והזכרנו את הקשר הראשוני שנוצר בין שני המנהיגים האלה.
למעשה זה לא היה ציר, זה היה משולש. גם טוקיו השתתפה, כלומר גם יפן הייתה חלק של הקואליציה האנטי-אנגלו-אמריקאית.
אבל איך היא נוצרת הקואליציה הזאת?
קודם כל נוצרת, מפני שאיטליה ראתה את עצמה בלתי מסופקת מתוצאות המלחמה. וגרמניה כמובן לא הייתה מסופקת כי הייתה מנוצחת. וגם יפן חשבה שהיא לא קיבלה מספיק ולא ניסלה את המלחמה. ויפן הייתה בבעיה מסוימת דמוגרפית. היא ידעה שאם בצבא טוב מאוד היא יכולה לכבוש את סין העצומה.
כן. וכשלב הייתה, אגב, זו הייתה הערכה ריאלית? יפן הייתה מסוגלת לכבוש את סין?
היא כבשה חלק של סין.
אבל לא את כולה.
לא, אבל היא התחילה. והיא חשבה שהיא תמשיך אותי. יש כאן משהו מעניין מאוד. השפה הסינית לא קיימת. מדינה כל כך גדולה, מדברים שפות שונות, אבל כותבים אותו סוג. כלומר, אם אדם מצפון סין מגיע לדרום סין ודורש את רחוב מן השוטר להגיד לו איפה הוא נמצא, הדיבור לא יעזור לו, הוא חייב לכתוב את זה.
מה שאתה בעצם אומר זה שיש כל כך הרבה ניבים, כן, בסינית, שאנשים ממחוז אחד לא יכולים להבין את הדברים של אנשים ממחוז שני, מלבד הכתיבה. כן. כתיבה משותפת לכולם.
משותפת, כן. ואל תשאלי אותי מה זה, אני ניסיתי ללמוד סינית.
ניסית?
כן, אבל עיריית בת ים לא עזרה לי, כי היא פתחה את העיר למאגרים סינים שגם לא רצו לבוא. אבל קניתי מילונים סינים וגיליתי כיצד למצוא מילה, ושהפסיק את החלק שלי ללמוד. אתה חייב לכל לדעת מהו הקו הארוך ביותר.
כדי להבין את מה המילה שלנו דובר. ולא,
כי אין א' ב', יש קווים.
כן, זה גרפי לחלוטין.
כן. קודם כל אתה חייב לקבוע מהוקה ולמצוא את המילון, את החלק על הקווים הארוכים, או הקווים קצרים, עגולים, וזה...
אז ויתרת על הסינית ונשארת עם שלל השפות האחרות שעליהן אתה חולש, כי באמת אתה...
לא, לא, לא נדבר על זה, אבל...
לא, מבחינת שפות אירופיות אתה מחוסה.
כן, אבל סיני גם כשפה מאוד מעניינת.
מאוד מעניינת.
אני אצל כל חיי.
טוב, עוד לא מאוחר.
More or less.
בכל מקרה, היפנים חשבו שהם יכולים לכבוש את סין, והרגישו מאוד מתוסכלים ממלחמת העולם הראשונה.
וכפשו את מנצ'וקו, מנצ'וריה, זה החלק המזרחי של סין.
כן.
והם הקימו שם אימפריה, ומינו בתור קיסר את פולי, מהפולי, היה הקיסר האחרון של סין. עכשיו הוא הפך לסוכן יפני.
מעניין. החיבור הזה בין איטליה לבין גרמניה, אחרי שלמעשה במלחמת העולם הראשונה, איטליה מפנה עורף לגרמניה.
כן, לחמה נגד.
לחמה נגד אחרי שהייתה לברית. אז אין פה איזה חשדנות בין הצדדים במלחמת העולם השנייה?
זה לא היה חלק. וכל הזמן מוסוליני היה מאוד מקנה, זה היה בתזביק נחיתות.
מול
כן, היטלר. כן, מול היטלר, בגלל זה הוא רצה להקים את האימפריה, אתיופיה, לפסות אותו מן העובדה שהשכות שלו היו הרבה יותר קטנות ומוגבלות מאלה של היטלר.
איך באמת איטליה מתפקדת במלחמת העולם השנייה? כי דיברנו על הניצחון האתיופי וגם על אלבניה, אבל הניצחון האתיופי ב-1936 זה עוד לפני המלחמה.
לא, כן. היא לא מצליחה. האנגלים כובשים את אתיופיה, את סומליה, והם נוקמים למעשה את היילה סלאסי, הקיסר האחרון, אבל לא לטובתו. ואיטליה מאוד מאוד מסובכת. וסובלת מזה, וזה השפלה איומה. ועל כן, הכנס, קודם כל האנגלים והאמריקאים, מצליחים לנחות בסיציליה, וכובשים את סיציליה. וכאשר המלחמת סיציליה הייתה במלואה, אז הרוזנציאנו ועוד מנהיג פשיסטי, דינו גרנדי, מכנסים את המועצה הפשיסט הגדולה, ושם הוחלט להחזיר למלך את סמכויותיו. פעילים אחרות, להפיל את מוסוליני. ומוסוליני ידע את זו, ולא הבין מה קורה. למחרת הוא בא לארמון, להמשיך את עבודתו עם המלך. ואז המלך אומר לו, לא, אתה פוטרת, ולכן באה המשטרה, אוסר את מוסוליני.
ואז מתרחש כל המבצע החילוץ הזה שסיפרת
כן,
עליו קודם.
זה לא כל כך מהר. קודם כל, הוא מעבירים אותו מאי לאי, בים התיכון, ובסוף מחליטים, אילאים שהאנגלים יכלו לחדור בקלות. המלך רצה שמוסין יישאר באיטליה ולא יעבור לשבי האנגלים.
אגב, מי תופס את השלטון אחריו?
בדוליו. זהו מאוד מעניין. בדוליו היה הרמטכ"ל. הוא היה קצין מכובד. ומלך איטליה הבין שאי אפשר להפשיר במלחמה נגד ארצות הברית וזה אנגליה. הם מינו את בדוליו, ראש הממשלה. ואם כי בדוליו אמר, המלחמה נמשכת, כל אחד ידעו שזה שקר.
זה כבר ממש בסוף?
אחרי מעשרו של מוסוליני.
שזה ב-43.
כן.
אז יעברו עוד שנתיים עד שתסתיים המלחמה.
כן, אבל בדוליו מצליח לבוא במגע עם האיטלקים ועם האנגלים והאמריקאים. וזה הסוף.
אז איטליה שוב משנה צדדים? כמו עם מלחמת העולם הראשונה?
היא עושה שלום עם בעלי הברית.
עוד לפני תום המלחמה?
כן, ודאי. שלוש פעמים, זה ריקוד פוליטי מסחרר.
מעניין.
ולא מכובד.
אני מנסה לחזור להקבלה הזו שבין איטליה לבין גרמניה, בין מוסוליני לבין היטלר. אז אמרנו שכמו היטלר גם מוסוליני נשען על מרכזי הכוח הקיימים כדי לעלות ואחר כך עשה בהם כרצונו.
כן.
דיברנו על הנאומים שלו. הוא גם, דיברנו על הכלכלה המתפתחת ועל הניצול של התסכול של העם האיטלקי. הוא גם, כמו היטלר, מקים לעצמו צבא משלו, כלומר כוח צבאי.
כן, פשיסטי. כן.
פשיסטי.
כן.
שהוא מנותק מהצבא האיטלקי.
כן. ומה שקרה בגרמניה, זה קרה גם באיטליה, כלומר, בגרמניה היה רום ואחרים שניסו להפוך את ההיטלריסטים לצבא. כלומר, להכניס את הוורמאכט, הצבא הרגיל,
כן.
לתוך המפלגה הנאצית, וזה לא הצליח.
ואז הם מקימים את
ואתה בא ליל הכלים הארוכות, כאשר היה טבח של כל אלה, של כל הנאצים, שמרדו בהיטלר.
האס-אס בעצם חיסלו את האס-אה. ובאיטליה מה קורה?
הצבא למעשה נשאר כל זמן נאמן למלך. אבל כן הוא יכול להסתמך עליו.
אבל מוסוליני מקים לו צבא משלו, כוח משלו.
זה לא צבא, זה היה פחות מגרמניה. זה היה תומכי המפלגה הפשיסטית, כוסות שחורות, וצעקנים מאוד ואלימים מאוד. אבל לא מאורגנים.
משטרה חשאית יש?
יש, כמובן. בכל המשטרים הפשיסטים.
לכן אני שואל.
יש משטרה כזאת, כן. אבל היא יודעת את הכל, מרחרחת, אוספת נתונים, והאיטלקים יודעים שמישהו משגיע עליהם ומפחדים. על כן, אחרי נפילת מוסוליני, איטליה חוזרת פחות או יותר לדמוקרטיה מן הסוג המערבי.
וכשדיברנו על היטלר, הזכרנו גם את הפעולה החינוכית המסיבית שהוא עושה, ואת תנועת הנוער שהוא מקים.
כן, גם באיטליה זה היה, הארגון הנוער האיטלקי היה נקרא בלילה, והוא היה צועד בעיר בחוצות השחורות, והציבור כאילו אהב את זה, כי זה הזכיר לו את הגאווה הלאומית, אבל אחרי שמאסרו של מוסוליני והתמוצדות משטרו, מוסוליני קיבל פקודה מהיטלר להקים מדינת בובה בשם הרפובליקה החברתית האיטלקית, רפובליקה סוציאל איטליאנו, שהיה מתקיים, המשטר הזה היה מתקיים רק בחלקים של איטליה, תחת כיבוש גרמני, גם בצפון איטליה.
בכל האזורים שלמעשה היו כבושים על ידי גרמניה, מוסוליני לכאורה שלט.
כן, אבל בינתיים האנגלים והאמריקאים צועדים צפונה, והרפובליקה הפשיזית מצמצמת והולכת. עד הסוף בא הסוף, כפי שכמובן יודע, יחד עם אבותו קלרה פטאצ'י, הוא נמצא במקום שמשם הוא רצה לברוח לשוויצריה.
רגע, הזכרנו עד עכשיו שתי נשים בחייו של מוסוליני.
כן.
מרגריטה צרפתי, האישה שחינכה אותו, לימדה אותו.
ואת רקל מוסוליני.
ואת רקל מוסוליני, אשתו החוקית.
כן, רקל זה רחל.
אבל היא לא הייתה יהודיה.
לא, חלילה.
ומי היא האישה השלישית שהזכרת עכשיו?
קלרה פטאצ'י, שהיא תתלווה אליו כאשר הוא יברח.
הוא התגרש מאשתו?
לא.
פשוט במקביל.
במקביל, כן.
כן.
ובסוף יש תיאורים לא ברורים, אבל אחד הפרטיזנים רצח את מוסוליני, לא רצח, הוא תחתו להורג, ירה בו, וקלרה פטאצ'י ראה את התנועה, זרקה את עצמה בזרועות מוסוליני, ונפצע גם כן למוות, ושניהם מתו. אחרי זה תלו אותם במהופך בחוצות מילאנו, כדי להשפיל אותם, כדי שאף פעם לא תחזור דיקטטורה באיטליה. Viva, viva la libertà. Viva la libertà. La libertà. Viva la libertà. La libertà. Viva, viva la libertà. Viva, viva la libertà.
אנחנו בכל זאת עוסקים בהשוואה הזו שבין היטלר לבין מוסוליני. להיטלר מיוחסים באמת מעשי הרוע והפשע הגדולים ביותר בתולדות האנושות. מוסוליני היה דיקטטור, אבל הוא לא היה מחסל בקנה מידה היטלראי.
אני אנסה להגיד לך שהגנרלים שכפו את אתיופיה היו נקראים תליינים, מפני שהמרכז הדמים כל פעם שהאתיופים רצו להתנגד, והחיסול המוני.
לא, תלית שכולה תחלת הוא ודאי לא היה. אבל בכל זאת אי אפשר להשוות.
אי אפשר להשוות, אבל זה, אני רוצה לזכות את מוסוליני.
לא, ודאי שלא, לא, כן. לא, לא לזה כיוונתי. אבל ניסיתי להבין עד כמה באמת רחבה הייתה האכזריות שלו.
היא הייתה בעיקר גדולה כלפי הלא איטלקים. היא לא היה הורג המוני איטלקים.
כן.
ושהוא הרג המוני אתיופים. אבל זה לא... האדם הוא אדם.
והעם האיטלקי, כמו העם הגרמני אחרי המלחמה, מנסה למרק את מצפונו, להסביר איך יכול להיות שתמכנו בדיקטטור
כמובן,
הזה?
כמובן, אל תשכחי שמוסוליני ברגע שמוסיים ב-1938 הפך אנטישמי, כדי למען התואר הגזע, אם כי הם לא טענו שהם ארים.
כן.
הם לא בלונדים, אלא הם עיניים כחולות.
פשוט רצה למצוא חן בעיני היטלר.
כן. והוא עשה... אחרי זה היהודים האיטלקים הקשים את המלוכה מפני שהייתה חייבת להגן עליהם
ולא עשתה את זה.
לא עשתה את זה, כן.
היא לא היחידה שלא עשתה את זה, כמו הכנסייה שעמדה מנגד.
כן, יודעים שפיוס ה-12 האפיפיור ידע על השואה ושתק, ואפשר לנקות אותו, אם כי מנסים לנקות אותו עד עצם היום הזה, כי האפיפיור הנוכחי רוצה לעשות אותו לקדוש.
כן.
ועם קטם כזה, מאוד קשה לשכנע את הציבור, ואפילו את הכנסייה, שתכריז אותו לקדוש.
אז דיברנו על מוסוליני, הגענו ממש מעלייתו עד לנפילתו, אבל זו לא הייתה מדינה פשיסטית היחידה, איטליה.
לצערנו לא. סלובקיה, זה השליט האחרון של צ'כוסלובקיה, הרי שהגרמנים כבשו את הצ'כיה, ומינו שם משטר מחריד. סלובקיה נפלה בידי כמרים קתולים, והדיקטטור היה כומר בשם טיסו, והיה אכזרי מאוד, וכאשר ההתקדמות הרוסית הביאה את הרוסים לסלובקיה, בית דין סלובקי דן אותו למוות, והוציאו להורג את טיסו. אבל הייתה גם הונגריה. הונגריה אשר נהנתה מאוד מן השלטון הפשיסטי, מפני ששר החוץ האיטלקי, ציאנו, ושר החוץ הגרמני, ריבנטרופ, חתכו את רומניה, כדי לתות חלק ממנה להונגריה. וזה נעשה, מה שהביא למלך רומניה, בן 23, לארגן הפיכה צבאית ב-23 באוגוסט 1944, להפיל את הדיקטטור הפשיסטי, אנטונסקו, ולהצטרף לבעלות הברית. את המשטר ההונגרי הם מפילים על ידי מלחמה. והמשטר הרומני על ידי הפיכה. הגנרל אנטונסקו, שהיה בן 70 פלוס, בא להיפרד מן המלך בן 23, מיכאל, ואומר לו, אני חייב לצאת לחזית. אז המלך אומר, לא, אל תעשה, בחזית אין טעם. בסך הכל, בידי המלך היו 200 חיילים.
כן.
ושני גנרלים.
אז איך הוא עושה את זה?
אבל בארמון היו לו 200 חיילים רוב על אנטונסקו, שנאסר. אני רוצה להגיד לך, זה מאוד מוזר, שאנטונסקו לא יכול לתאר לעצמו שהילד, כפי שהוא קרא למלך, הילד יעיז לעשות דבר כזה, אבל הוא יעיז. וזה הסופו של אנטונסקו, שנידון למוות, הוצא להורג.
וזה שחרורה של רומניה.
כן. ובולגריה לאחר זאת נגבשה על ידי הרוסים, והפילה את הדיקטטורה ואת המלך סימיון, והפכו את הרפובליקה הקומוניסטית, עד ליוון. ביוון האנגלים אמרו לא. אנחנו לא ניתן לקומוניסטים לגבוש את יוון, מפני שהם טענו שבחלוקת הכוחות סטלין הסכים שיוון שייכת לחלק המערבי של העולם. זה הצליח. אני זוכר כשהייתי בפורטוגל והייתה הרגשה שהפורטוגל הופכת לקומוניסטית. אני הייתי מרגיע להם והייתי אומר, בחלוקת הסמכויות פורטוגל נשארת בעולם המערבי, והסובייטים לא מעוניינים להגיע לפורטוגל, והם לא הגיעו.
למעשה כל מפת העולם השתנה אחרי כן, המלחמה.
כן, והשתנה לטובה, אם כי הטוב הזה היה מאוד קלוקל וצולע, בכל זאת היה צעד גדול מאוד לגמור עם הדיקטטורה הפשיסטית. וזה תמיד חייבים להיות אסירים תודה לאותם הגיבורים שלחמו והפילו את הזוועה הפשיסטית.
שעה היסטורית. ציר רומא ברלין. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על איטליה של בניטו מוסוליני. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, עידו פוזננסקי וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ג'וזפה ורדי, ג'וקאנו רוסיני ואוטורינו רספיגי. כמו כן הושמעו מרשים צבאיים איטלקיים ושיר בביצועו של אנג'לו ברנדוארדי.